ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יפמות דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מלמטה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, ואנחנו מציינים שהנושא הזה ממשיך עד סוף עמוד ב'. צורת הפפיון, שלבים בניסיון לברר שיטת רבי יוסי במשנה, מ' א' עמוד א', דאמר כל הנשים יתערסו, כלומר מיד, חוץ מן האלמנה מפני העיבול, עיבול לשון אבל. כל הנשים שנפרדו מבעליהן יכולים מיד להתארס עם גבר שני, חוץ מן האלמנה, דהיינו בעלה מת, והיא לא יכולה להתארס מיד בגלל שיקולים של אבילות. יהיה צורת בית, והוא יופיע בשני כיוונים, והוא מהווה עבורנו מעקב. צורת בית עם השפיץ למעלה, תמיהה על רבי יוסי, מיקוח קל וחומר. הצורה של הבית עם השפיץ כיוון מטה, דחיות ותשובות. הגמרא, אנחנו נוסיף מילים מהמשנה בדיבור המתחיל כאן. רבי יוסי אומר כל הנשים יתערסו, והסברנו מיד, חוץ מן האלמנה מפני העיבור. כאן מתחיל קושיה, וסימנו אותו כקושיה ארוכה. אמר רב חיסטה קל וחומר, הוא תמה על רבי יוסי שאסר לאמנה להרס כל 30 יום. אני אומר רב חיסטה, רואה שיש להקשות על העמדה הזאת מכוח קל וחומר. נציין כבר מראש שבמהלך הגמרא בעניין אבל יזכיר גם האבלות הקשורה לתשעה באב, הימים הקודמים לתשעה באב, ומשווים את האבילות של תשעה באב והמלווה אליו לאבילות של פטירת קרוב. עכשיו אנחנו נראה לקראת סוף הסוגיה שיש לחלק, אבל בינתיים הכל נכנס לתחום אבילות. והנה אומר הגמרא, ומה במקום שאסור לחבס מותר לארס, והכוונה לשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה. מה מאפיין אותה? זה נקרא שבוע שחל בו. מה מאפיין הקטע הזמן הזה? אסור לחבס בגדים, ובכל זאת מותר לארס. ורשי כותב, מותר לארס דאירוסין לאו שמחה נינו. אז אנחנו התחלנו שלב ראשון של הקל וחומר. ממשיך הגמרא, מקום שמותר לחבס, דהיינו תוך 30 של אבל. זה זמן שמותר לחבס, כיבוס אסור רק בשבעה ימי האבל, לא במשך כל 30 יום. אז מקום שמותר לחבס אינו דין שמותר לארס. אז אני, מכוח הקל וחומר, אנחנו רואים שבתוך הפרק זמן שנקרא אבלות, שרבי יוסי חשש ממנו ולכן אסר לאלמנה לארס כל 30, רואים שזה לא נכון, אלא מותר לארס במשך ה-30. מהי הגמרא? רב חיסטה הזכיר קל וחומר, והגמרא כאן רוצה לדעת על מה זה מבוסס, מה המקור שבו שעליו רב חיסטה מסתמך. תתנן שבת, שבת כוונה שבוע, שבת שחל תשעה באב בתוכה, אסור לספר לתספורת ולחבס, ובחמישים יום חמישי שבשבוע מותר לפני כבוד השבת. ותניה, קודם הזמן הזה, עכשיו ההב אמינה, קודם, כוונה, קודם תשעה באב, דהיינו כל השבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה. אז קודם הזמן הזה, העם ממעטים בעסקיהם, מליסה ומליתן, מלבנות ולנטוע, וכאן הדגש, ומעלסים. אבל לא קונסים, ואין עושים סעודת אירוסין. אז אנחנו רואים שהשבוע שחל תשעה ביב בתוכה מותר להרס. אז איך רבי יוסי במשנה אוסר אירוסין על המנה כל שלושים? הגמרא עונה, כי תניא היא, המקור שקראנו שכתוב בו הוא מעלסין קודם דקודם, כלומר הוא פרק זמן שקודם השבוע שחל בו תשעה באב. שמה מאפיין את הזמן הזה? מותר לחבס, ולכן אפשר להגיד גם מותר להרס. ובידיעה הזאת נופל הקל וחומר, כי אנחנו בקל וחומר שיצר רב חיסטה הוא דיבר על מקום שאסור לחבס, זה נכון לשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אבל המקור הזה לא מתייחס לזה, לא מדבר על זה, אלא מדבר על הימים שלפני השבוע שחל בו. ורשי בשורה האחרונה מוסיף את העיקר בהבנת העניין. אומר רשי, קודם דקודם, קודם שבת שחל תשעה באב בתוכה, דהתם מותר לחבס, ולכן אין כאן משהו מפתיע בזה שמותר גם להרס. אבל תוך השבת, תוך אותו שבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה, כשם שאסור לחבס, אסור נמי להרס, ולקה קל וחומר, כי הרב חיסטה שהתחיל את דבריו דיבר על חילוק, מקום שאסור לחבס מותר להרס. אבל אם אנחנו מדברים על קודם וקודם, הרי מותר לחבס ומותר להרס. ואם מדובר בשבוע שחל להיות תשעה באב בתוכה, אסור לחבס וגם אסור להרס. ואם כן, אין כאן בסיס לקו החומר של רב חיסטה. ממשיך הגמרא, אמר רבה, וקודם דקודם נמי קו החומר. אנחנו יכולים להתייחס לפרק זמן שנקרא קודם דקודם, ובכל זאת לבנות קו החומר כפי דבר שרב חיסטה. והנה הוא, ומה במקום שאסור לישא וליתן? אנחנו מדברים שוב פעם על קודם וקודם, ולפי מה שהסברנו, המקור התנאי שדיבר על קודם הזמן וכתוב ממעטים בעסקיהם לישא וליתן, אז זה לא קודם תשעה באב, אלא זה קודם השבוע שחל בו. אז זה מקום שאסור לישא וליתן, מותר להרס, ככה כתוב במקור, הביתה שראינו מקודם. מקום שמותר לישא וליתן, כלומר תוך שלושים של אבל, אין עוד דין שמותר להרס. והנה אנחנו מחסירים את תמיהת רב חיסטה לחיים. אז יש קו החומר שאומר לנו שתוך 30 של אבל מותר להרס, וזה בניגוד לרב יוסי ובכך תמיהת רב חיסטה. הגמעונה לא תימה דרב יוסי אומר כל הנשים יתערסו, אלא אמא כל הנשים ינשאו. ויש להתייחס לדברים האלו דרך רשי בראש עמוד ב', אלא אמא רב יוסי אומר, אנחנו לומדים רשי בשורה ראשונה בעמוד ב', אלא אמא רב יוסי אומר כל הנשים ינשאו חוץ מאלמנה. ורב יוסי לא איבול עת העלה שמינן, רבי יוסי לא בא להעיר עינינו, לחדש לנו עניין איסור נישואין בגלל שיקולי אבלות. דמניסואין אפילו רבי יהודה מודה דאסור בימי עיבול דהשמחה היא, אלא ינשאו עת העלה שמינן, שכל הנשים ינשאו. ופליג עד רבי יהודה דאמר כל הנשואות יתערסו, ועד רבי יוסי למימה אפילו נשואות ינשאו, כאילו הוא מרחיק לכת בהקלה. וממשיך רשי והוא מפרט ואומר ושלוש מחלוקות בדבר, שלוש דעות בנושא הזה. תתנא קמא אסר אפילו ארוסות להרס, גזרו ארוסת ראשון עתו נשואה, שאם אנחנו היינו מתירים לארוסה שמת בעלה, נבוא לתיר גם נשואה, מי שהייתה נשואה לבעלה. וגזרין אירוסין דאחרון עתו נישואין דאחרון, לא ניתן לאישה להרס לבעל השני, גזרה עתו שתבוא לנשא לבעל השני. ואז אנחנו מכניסים את עצמנו לשיקולים, או נקרא לזה הבלגן של זיהוי העובר אם היא בהיריון. לכן התנא קמא נוקט שיטה מאוד זהירה ואוסר גם ארוסה שבעצם אין חשש הריון אצלה, ובכל זאת אוסר אותה מלהרס לשני, שגם שם אין חשש שהיא תיכנס להיריון עם השני, כי זה רק אירוסין. ורבי יהודה ממשיך רשי סבר הנשואות יתערסו, מי שהייתה אפילו נשואה לשני היא יכולה, סליחה, נשואה לראשון, לבעל הראשון, היא יכולה מיד להרס לבעל שני, ולא גזר אירוסין עתו נישואין. והוא לא גוזר זה שאנחנו נתיר לה להרס לשני, שהיא תבוא גם לנשא לשני. ונישואין לשני זה יוצר את הבעיה של הריון גם ממנו, והאי זיהוי האבהות על הבלד. ומה עוד? והרוסות ינשאו. הוא רבי יהודה מתיר לאישה שאם בעלה הראשון היא הייתה רק ארוסה, היא יכולה אפילו להינשא לשני, ולא גזר ארוסה עתו נשואה. אבל הבחנה מהאיטלי, השיקול של אי יכולת לזהות מי האבא של הוולד, זה דבר שקיים אצל רבי יהודה. ואיך רואים את זה? כי הוא בדעה הוא נשואה לא תנשא, כי במקרה כזה אתה מכניס את העניין לאי ודאות מבחינת הוולד, כמובן אם היא לא ממתינה את השלושת החודשים. ורבי יוסי אפילו הבחנה לתלי, הוא לא חושש מפני הבחנת אבהות הוולד, ולכן רבי יוסי, וזה מה שרשי אמר בשורה שנייה מראש העמוד, לא, ליתר דיוק, שורה שלישית מראש העמוד, אלא ינשאו עתה להשמינן. רבי יוסי בא ללמד על הכולה, היתר שלו, שזאת שהייתה נשואה לראשון, יכולה מיד להינשא לשני. מי שמרגיש שההסבר הוא, הסבר שלנו היום הוא לא מושלם או מפורט מספיק, זה בגלל שאנחנו יוצאים מהנחה שכולכם למדתם את הדף הקודם שבו עסקנו בנושאים האלו של הבחנה בין המתנה בין גבר לגבר כדי לזהות מי הוא האבא של הוולד, אם האישה הזאת היא כמובן בהיריון. אנחנו חוזרים לגמרא, וכעת בשורה ראשונה כאן במ"ג עמוד ב', אני רק אולי רק נחזור לסוף עמוד א', רק לסכם שהמשנה הציגה רבי יוסי שאומר שכל הנשים יכולים לפי רבי יוסי אפילו להינשא, והוא עשה לאלמנה להרס כל 30, ואנחנו שינינו את ההבנה שבמקום כל הנשים יתארסו, כל הנשים יינשאו, ואז אפשר להוסיף חוץ מהאלמנה שהיא לא תינשא עד כעבור 30 יום, וממילא התמיהה של רב חיסטה נעלם, כי התמיהה של רב חיסטה היה סביב הנושא של אירוסין, ואנחנו מסבירים שרב יוסי התייחס לא לאירוסין אלא לנישואין. אבל כעת אנחנו ראינו את זה ברשי, שלפי רב יוסי אישה שנפרדה מבעלה הראשון במצב של נישואין, ברמת קשר של נישואין, יכולה להינשא מיד לבעל שני. מה עם הבחנה? שואלת אומה ולט לי לרבי יוסי להבחין, להבחין מי האבא של הוולדים, ניתן לאישה נשואה להינשא מיד והיא תלד למשל לאחר 7 חודשים, אנחנו לא יודעים בוודאות, אנחנו לא יודעים מי האבא. גם אם היא תיוולד, הייתי צריך להיות יותר מדויק, גם אם היא תיוולד אחר 9 חודשים, מאחר שבין בעל הראשון לבעל השני אין שום המתנה, אז כעבור חודשי הריון מי האבא? אז לפי רבי יוסי מה? אין לו עניין לזהות, להבחין? הגמרא אומרת, איבא איתמה לטלי, זה הגישה הראשונה, ואיבא איתמה לעולם איתלי, ואימה, ונתקן או נבין רבי יוסי אחרת. רבי יוסי אומר, כל ארוסות גרושות ינשאו. כאילו, הוא לא אומר כל הנשואות ינשאו, אלא כל ארוסות גרושות ינשאו. אבל ארוסה שהיא אלמנה, לא גרושה, היא הייתה ארוסה עם גבר, והגבר הזה מת, רבי יוסי לא ייתן להינשא מיד בגלל העיבול. הגמרא שואלת, אי הכי, אם כך אתה מפרש את רבי יוסי, שהוא חוזר, הוא מתייחס באמת לארוסות ולא לנשואות, אז היינו רבי יהודה, כי רבי יהודה גם כן מתיר לארוסה להינשא. אנחנו נסכם ברשי, בערך בשליש העמוד או קצת פחות, אי הכי היינו רבי יהודה, דרבי יהודה נמי שרי ארוסה להינשא, כלומר מיד, ולקה למימר אחה כדליאל, דרבי יוסי עיבול עתה להשמינן, נישואין אסור כל 30 יום, תהבה נישואין כולי עלמא מותו, תשמחה אי. וינשאו, כאמר רבי יהודה, הגרושה דלקה עיבול, כאמר. אז בינתיים, אם אתה מפרש רבי יוסי ככה, אז מה ההבדל בינו לרבי יהודה? הגמרא עונה, איכא בעיני הוא נשואה לארס. והגמרא מפרטת, רבי יהודה סבר נשואה, מי שהייתה אפילו נשואה עם בעלה הראשון, מותרת לארס, לארס מיד עם גבר שני. ורבי יוסי סבר נשואה אסורה לארס, וזה משיקולים של גזרה, שהוא רבי יוסי גוזר אירוסין עתו נישואין. אם אנחנו נתיר לנשואה לארס, אנחנו נגיע למצב של שנשואה גם תינשא לגבר שני. אנחנו נסתכל ברשי, איכא בעיני הוא נשואה לארס, דקאמר רבי יהודה הנשואות יתארסו דלא גזר אירוסין עתו נישואין. ואת רבי יוסי למימר, כל ארוסות גרושות ינשאו, הואיל ולקה עיבול שרי. אם משום ההבחנה לא מצרה בגלל שיקול של ההבחנה, גם זה לא סיבה לאסור, דהלאו מעוברת היא, כי אנחנו מדברים על מי שהייתה ארוסה, וארוסה עתו נשואה לא גזרינן. אבל נשואות לבד רבי יוסי לא יתארסו, דאיקה למחש שמה מעוברת היא, כי הרי היא הייתה נשואה עם בעלה הראשון, וישרית לה להתארס עם הגבר השני, עתי לנסובי, יכולה, אנחנו יכולים לטעות ולהתבלבל ולהתיר גם נישואין עם השני, ואז אנחנו באמת יוצרים בעיה של הבחנה. חוזרים לגמרא, וסבר, וכאן קושיה ארוכה, וסבר רבי יוסי נשואה אסורה לארס, ותניא רבי יוסי אומר כל אנשים יתארסו חוץ מן האלמנה בפני העיבול, וכמה עיבול שלה 30 יום, וכולן כל הנשואות לא ינשאו עד שיהיו להן 3 חודשים, בגלל הבחנה. היי מי קושיה, רצינו או ציטטנו את הברייתא כאן כדי להעלות קושיה. מה הקושיה? אילי מה דקטני רבי יוסי אומר כל הנשים אפילו נשואות יתארסו, מי והרי אנחנו הסברנו שרבי יוסי בשונה לרבי יהודה סובר שנשואה אסורה לארס, ובגלל שכתוב פה רבי יוסי אומר כל הנשים, כלומר כולל נשואות, יתארסו, אז מכאן יש קושיה? אין כאן קושיה. מי אלימה ממעיטין? האם הברייתא יותר חזקה מהמשנה דאוקימנה בארוסות גרושות ינשאו? הביטוי וכולן לא, כל הנשים יתארסו, זה לא כולל נשואות, אלא כמו שבמשנה הסברנו, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, ואפשר לחבר את החץ כאן למה שאמרנו מקודם, שלוש שורות מראש העמוד, שיש להסביר את דבריו של רבי יוסי לגבי ארוסות גרושות ינשאו. החנמי, גם פה כל ארוסות גרושות ינשאו, גם לגבי הברייתא, מה שכתוב כל הנשים יתארסו, לא הכוונה לארוסות גרושות יכולות להינשא. אבל אם היינו מדברים על נשואה, רבי יוסי לא ייתן לה אפילו לארס גזרה ארוסה אתו נשואה. אז אם אתה רוצה לעלות קושה מאיפה, אלא מסיפה. המשולשים לא הסברנו מקודם, אבל אני חושב ברור הם קושות על איך שהסברנו מקודם רב יוסי. אלא מסיפה, דקטני, וכולן, כל הנשואות, כולל גרושות, לא ינסו עד שיהיו להן שלושה חודשים. עכשיו, אפשר לדייק. אינסו בי הוא דלו, לא נתיר לכולן, כולל הנשואות, לא ניתן להם לי נעשה, אבל אפשר לדייק, האיטרוסי, אירוסין, האיטרוסי שפ ירדמי. אז אנחנו נאמר שהסיפה שהוא מדבריו של רב יוסי, אומר שנשואות יכולות להרס, וזה נגד מה שאמרנו למעלה בשורה שלישית, שהוא אמר רק ארוסות גרושות יכולים להינשא, אבל אם מדובר בנשואות, אמרנו שהוא לא ייתן להם אפילו להרס. אמר רבה, תריץ ואימה אחי. כדי לשמוע על מה שאמרנו מקודם, ליישב אותו עם מה שאנחנו רואים פה בשמו של רב יוסי, נסביר ככה. רב יוסי אומר, כל ארוסות גרושות ינסו, חוץ מן האלמנה, מפני האיבול. וכמה עיבור שלה? 30 יום. הנשואות לא יתארסו עד שיהיה להן שלושה חודשים. והנה כיווקבנו את הסוף כאן, נשואות לא יתארסו, וזה תואם למה שהסברנו מקודם, כשהגמרא רצתה לדעת מהי ביני ובין רבי יהודה ורבי יוסי, והסברנו שלפי רבי יוסי נשואה אסורה להרס, וזה מה שאנחנו רואים פה. אגב, יש לנו חיצים מצד הגמרא שאפשר לחבר את מה שקבקבנו פה עם מה שנאמר מוקדם יותר. הגמרא מעלה קושיה, ואלמנה מן האירוסין, מי אית לעיבול? לפני ארבע שורות מוזכר חוץ מן האלמנה, ודיברנו פה על ארוסות וכולי, זה כולל אלמנה מן האירוסין. חוץ מן האלמנה קראנו מקודם מפני האיבול, ועל זה אנחנו רוצים לדעת. אם אנחנו מדברים על אלמנה מן האירוסין, כלומר היא הייתה עם הבעל הראשון רק ארוסה והוא מת, האם קיים דיני אבל כלפיה? והתני רבי חייא בר רמי, אשתו ארוסה, לא אונן ולא מתאמה לה. וכן, היא, אם היא ארוסה, והארוס, בעלה, הארוס, מת, לא אוננת. אוננת, זה כולל דיני אבלות. אנחנו לא נתמקד ונדייק בפרטי הדינים, או הבדלים בין עונן לעבל. כאן המטרה זה להתייחס לענייני אבלות. וכן היא לא עוננת ולא מתאמה, לא, היא לא מצווה להתעסק בו. מתה אינו יורשה. אם אנחנו מדברים על אשתו ארוסה והיא מתה, הארוס אינו יורש אותה. מת הוא ומשאיר ארוסה, גובה כתובתה. בואו נוסיף פה, כשמדובר שהוא כתב לכתובה, אין כאן המקום להיכנס לעומק העניינים האלו, נמתין עד מסכת כתובות. בכל אופן, מקודם אמרנו שאלמנה, כולל אלמנה מן האירוסין, היא לא יכולה להינשא מיד בגלל האיבול. אבל אין לי בול אם מדובר באלמנה מן האירוסין, היא לא אבילה. אלא ממשיך הגמרא, תנאי אי. רש"י כותב בשורה הראשונה מתחת לגמרא, הכי גרסין על תנאי אי, אלא לעולם כדקתני מתניתין. כל הנשים יתערסו. וכדה פרשינן בריש מייטין, דה הנשואות קוי, ועיבול איקה בינהו. וההבדל בין רבי יוסי ורבי יהודה הוא בעניין אבילות. והשמינן דה אירוסין בימי אבל אסור. אם היא מקיימת אבילות, היא לא יכולה להרס. ודקה שלך קודם הזמן דקתני ומארסין, מה שראינו בסוף עמוד א', תנאי היא. זה מחלוקת תנאים. דאיקה למען דאסר. והיא דקתני מארסין, מה שראינו בסוף עמוד א', לאו דברי הכל היא. ולא סבירה לי לרבי יוסי. נחזור לגמרא. הנקודה של אירוסין בימי אבל, מחלוקת תנאים. דתניא, מראש חודש ועד התנית. אנחנו מדברים ראש חודש אב עד תשעה באב, העם ממעטים ומעסקיהן מלצם ליתן מלבנות ולנטוע ומי להרס ומי לישא. שבת שחל תשעה באב בתוכה, אותו שבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר ולכבס, ויש אומרים כל החודש אסור. אז בינתיים נתייחס לחיצים שיש מצד הגמרא. יש כאן חץ בסוגריים, והוא מפנה אותנו בחזרה לעמוד א', ושם לקראת סוף העמוד אתם תראו עוד חץ בסוגריים, ושם כתוב הוא מארסין. וזה מחלוקת התנאים שהזכרנו פה. ורק נזכיר את מה שראינו ברש"י, שהמחלוק תנים הוא סביב אישה שהייתה נשואה בעלה הראשון, וזה כמובן מחייב אותה באבילות. עכשיו, מה לגבי אישה באבילות על בעלה, לגבי האפשרות שלה להיארס עם בעל חדש, עם גבר שני? אז המקור שראינו כעת כאן בעמוד ב' מחמיר, והמקור בעמוד א' הוא מקיף. מתקיף לרבשי, ממאי דלארס, מה שכתוב פה שאסור לארס, לארס ממש, דלמה, מה שאסרו פה שראינו מראש חודש על התענית, יש להימנע מלארס, הכוונה למבד סודת אירוסין הוא דאסור. הלארס שפיר דמי, וזה באמת יהיה קושיה על איך שהסברנו רבי יוסי ליאל, שרצה לומר שנשואה אסורה לארס. מכאן כל האיסור הוא לערוך סודת אירוסין, אבל הפעולה של אירוסין להתקדש לגבר שני זה מותר. ואם כן, אנחנו צריכים להסביר שיטת רבי יוסי באופן אחר. ואחרי הקטע שבסוגריים אתם רואים שוב פעם פפיון, וזה עבורנו יהיה גישה נוספת לכל העניין. אנחנו נתייחס או נסביר את זה דרך רש"י עוד מעט. אמרנו שיש כאן קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים בהסבר, בכוכבית, בשוליים, כך כתבנו בתוך הסוגיים, יש ניסיון לדחות דברי רב אשי, אבל ניסיון זה ייפול. אחרי שרב אשי הסביר שמה שנאסר, מה שחייבים להימנע ממנו, זה סעודת אירוסין, יחי מליסה, במקור כתוב שיש להימנע מלרס ומליסה, להינשא נמי למבד סעודת נישואין הוא דאסור, הליסה שפיר דמי. כאילו הייתכן, הרי אנחנו מדברים על אישה שהיא, סליחה, על במקור דיברנו על מראש חודש עד התנית, יש להימנע מאירוסין, מליסה, ולפי דברי רב אשי יצא שכל האימנות זה מלערוך סעודות, אבל מלינשא ממש אין להימנע, גם אם מדובר בפרק זמן כל כך עצוב, מראש חודש אב עד תשעה באב. יוצא, אני חוזר עוד פעם ממש שאמרנו, יוצא שיהיה מותר להינשא, רק לא לערוך סעודת נישואין. הגמרא דוחה. הכי אשתא, בשלמה נישואין בלא סעודה, יש לי מנה גם מזה, עיקר שמחה, וזה לא הזמן מראש חודש עד התנית לשמוח. אלא אירוסין בלא סעודה, מי עיקר שמחה, ולכן אנחנו חוזרים למה שרב אשי עיקשה, זה עדיין קושיה. אלא אמר רב אשי, וכאן נעזר ברשי, שלוש שורות מסוף העמוד. אלא אמר רב אשי, לא תוקמה כתנאי, אמרנו מקורות שראינו כאן מראש חודש על התנית וכו', בפפיון מספר 5, ומה שראינו בעמוד א', או הנושא של האם מותר לארס, אם מדובר ב... על אלמנה מן הנישואין, שהוא רצינו לומר זה מחלוקת תנאים, אז לא נעמיד את זה כמחלוקת תנאים. ורבי יוסי מודה בהי דמארסין, אבל אנחנו נוסיף פה, אבל אלמנה רבי יוסי אוסר אירוסין. אני חוזר עוד פעם, רבי יוסי מודה בהי בנושא של תשעה באב, השבוע לפני ראש חודש וכו', הוא מודה שמארסין, אבל כשמדובר באלמנה רבי יוסי אוסר אירוסין, ודקה שלך קל וחומר הוא שיש להתירה לאלמנה לארס. אז אנחנו, והקו החומר, כפי שהדגשנו בתחילת השיעור, הקו החומר היה מבוסס על הדינים הקשורים לתשעה באב. אז זה יש תשובה. שני בין אבלות חדשה לתשעה באב. אבלות חדשה, דהיינו אבלות של אדם פרטי, כמו אלמנה, שנהייתה אלמנה בגלל שמת בעלה, וזה הכניס אותה לדיני אבלות. זה נקרא אבלות חדשה. לתשעה באב דהווה אבלות ישנה ואבלות דרבים הלקח קילה, שמה אפשר להתיר אירוסין בימים הקרובים לתשעה באב, אבל לא כשמדובר באלמנה שאיבדה את בעלה. כאן נכנס מה שאמרנו מקודם בדבריו של רבי יוסי, שיש לאסור. המשנה, ארבעה אחים נשואים ארבע נשים ומתו. לעת עתה זה נשמע שהיו ארבע וכולם מתו, ואז קשה להבין את ההמשך. הגמרא תתקן את ההבנה הזאת, נמתין עד לשם. בינתיים יש לנו ארבע שהיו נשואים לארבע נשים, והגברים האלו מתו ללא ילדים, אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולן, הרשות בידו. מי שהיה נשוי לשתי נשים הוא מת. אז נשאר שתי נשים אלמנות והוא מת ללא ילדים. ביאתה או חליצתה של אחת מהן פותרת צרתה. אני משער שהידיעה הזאת כבר שגור בפי כולכם, מאחר שהגענו עד לנקודה הזאת במסכת יבמות, ובכל זאת הנה המשנה שמלמדת על כך, שכשמדובר בשתי אלמנות מבית אחד, מגבר אחד, מבחינת דיני ייבום או חליצה עוסקים רק עם אחת מהם, וזה פותר את האישה השנייה צרה. אנחנו ממשיכים לדף מ"ד. הייתה אחת כשרה ואחת פסולה. אותו גבר שמת השאיר שתי נשים, אחת מוגדרת ככשרה לכהונה, זה כשרה הכוונה לכהונה, אחת פסולה לכהונה. מה זאת אומרת? שהיא הייתה גרושה, ואותו גבר התחתן עם גרושה. אם היה חולץ, אם האח שנשאר היבם הוא מחליט לכיוון חליצה, חולץ לפסולה, יעשה חליצה עם אותה אישה שברקע הייתה גרושה. ואם היה מייבם, מייבם לקשרה. ורשי כבר מגלה את הטעם שבדבר, אם היה, אם בא יבם לחלוץ חולץ לפסולה שישוע שנייה, ולא יפסול את הקשרה לכהונה. אם הוא עושה חליצה עם זאת שהיא אינה גרושה, היא רק אלמנה שהיא קשרה לכהונה, החליצה יפסול גם אותה לכהונה. אז למה לבחור, כמו שאמרנו, שאם אתה בוחר בכיוון החליצה תחלוץ לה גרושה, אתה לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם. דהיינו הכהונה, לא לשפוך, כלומר לא לאבד אישה שכעת קשרה לכהונה בכך שתעשה איתה חליצה, זה יפסול אותה מהכהונה בזמן שהייתה לפני כן הוא יאללה להינשא בעל הכהן. והדרגש פה הוא אף אגב דהוא אין צריך להם, למרות ש זה לא משנה ליבם, אבל זה כן משנה לשאר הכהנים. הגמרא, ארבעה אחים סלקא דאיתא, כפי שקוראים את המשנה כמו שהוא יוצא שהיו סך הכל ארבעה אחים וכולן מתו, אז אין איזו המשך לדבר על דיני ייבום, והמשנה מדברת על דיני ייבום. אז מה זה ארבע אחים? אלא אימא ארבע מי אחים. היו יותר מארבע אחים, אז מתו ארבע מתוכם ונשאר לפחות אח אחד כדי לעשות או ייבום או חליצה. המשנה אמרה הרשות בידו, כלומר אם אותו אח שנשאר והוא רוצה לייבם את כולן, הרשות בידו. הגמרא שואלת בתמיהה, ושב כלי וניתן לאחד לייבם את כולם, איך הוא יפרנס את כולם? והתניה, אנחנו מביאים ברייתא שדורשת פסוק בעניין האיבום, וכתוב שם וקראו לו זקני עירו, הזקנים בית דין שבתוך אותו עיר הן ולא שלוחן, ודיברו אליו, מלמד שמעשים לו עצה הוגנת לו, שאם היה הוא ילד והיא זקנה, אם יש פער גילאים ענק בין היבם והיבמה, או ההפך, הוא זקן וילדה, אומרים לו מה לך אצל ילדה, מה לך אצל זקנה, כלך אצל שכמותך, ואל תכניס קטטה בביתך. אז מה אנחנו רואים מכאן? רואים וכבקבנו את העיקר פה, עצה הוגנת לו. אז איך ייתכן שניתן ליבם, לאותו אח שנשאר אחרי מותם של ארבע אחיו, איך ניתן לו בימים את כולם? מה לגבי היכולת שלו לפרנס אותם? זה מה שיהיה קלו בעצה הוגנת. הגמור אומר, לא צריכה, המשנה שדיברה באמת על אחד שמייבם את כולם, דאפשר לו, אדם עמיד, והוא יכול לחלקל את כולן. שואל הגמור, איך אם מדובר באדם עמיד, אפילו טוב על עמיד מהמשנה, מדבר על אדם עשיר, אפשר לדבר על יותר מארבע אנשים. מה מיוחד בארבע אנשים? הגמור עונה, נכון, בעיקרון גם יותר. אם כמובן מדובר באדם עשיר, אבל בכל זאת עצה טובה כמשמלן. ארבע, אם תפי לא, אתה רוצה לייבם את הנשים, אז עד ארבע, זה בסדר, אבל יותר מזה לא, כי הכי דנימתי עונה בחודש. עונה זה החובה שעל הגבר לשמש את אישו, להיות קשרי קיום יחסים. ורשי כותב עונה בחודש, עונה של תלמיד חכם. החוב על תלמיד חכם בעניין הזה לקיים מצוות עונה מערב שבת לערב שבת. וזהו מה שכתוב בפסוק, אשר פריו ייתן בעיתו, בכתובה. וכאן אם אנחנו מדברים על ארבע נשים, התוצאה כך, דמתי לכל חדה, לכל אחת מארבעת הנשים האלו, עונה בחודש. וזה נקרא בתחום נקרא זה הסביר, בתחום דרך ארץ. ולכן המשנה הזכירה המספר ארבע, כדי שלנשים האלו כל אחת תקבל עונה פעם בחודש. עד כאן שיעורנו להיום.